ערב טוב לכולם, כאן רוני ויינברגר, ברוכים הבאים לסדנת בקשות אפקטיביות, לחלק הראשון של הסדנה. אני שמח מאוד להיות כאן הערב, מברך את כל מי שנמצא כאן. לסדנה נרשמו נכון לעכשיו 113 משתתפים. אני יודע שחלקם נמצאים אונליין, קיבלתי גם תגובות מחלק מכם בדקות האחרונות, וחלק מתכננים לראות אותה ולהקשיב לה בהמשך, שזה גם בסדר גמור מבחינתי. אני אתחיל בכמה מילים על עצמי עבור אלו שלא מכירים אותי או ששומעים אותי פעם ראשונה. בשלב הזה אתם אמורים לשמוע אותי ואמורים לראות את השקף שהכותרת שלו היא פתיחה. אז שמי רוני ויינברגר, אני נשוי, אב לשלושה ילדים, עובד בחברת הייטק גדולה ומנהל צוות בינלאומי של מהנדסים בתחום של מערכות מידע. בנוסף, אני עוסק הרבה בהנחיה של סדנאות, קורסים ותהליכים אישיים שנוגעים לעובדים, ומתמקד בעיקר בתחומים של תקשורת אפקטיבית, פיתוח קריירה וקואוצ'ינג. לתקשורת המקרבת, שממנה בעצם קיבלתי את ההשראה למצגת הזאת ולעוד הרבה דברים שאני עושה בעזרתה, אז לתקשורת המקרבת נחשפתי לראשונה לפני כ-7-8 שנים, ומאז אני כל הזמן לומד, מתרגל ומנחה במסגרות שונות בארץ ובחול. ההיכרות הראשונה היא בזכות מירי שפירה, מורתי הראשונה, חברתי היום, שבמשך קרוב ל-20 שנה נגע עם התקשורת המקרבת באלפי מורות, גננות, ילדים, התמקדה בעיקר בתחום החינוך, בתי הספר וגני הילדים. בהמשך גם יצא לי ללמוד, לשמחתי, למזלי, באופן אינטנסיבי בארצות הברית עם דוקטור מרשל רוזנברג שפיתח את השיטה, ועברתי מספר הכשרות וסדנאות נוספות על ידי מדריכים בינלאומיים שגם מהם למדתי ובזכותם התפתחתי. עבורי התקשורת המקרבת היא, אני יכול להגיד, דרך חיים היום. היא באה לידי ביטוי בכל תחום מתחומי החיים שלי, בבית, זוגיות, הורות, בעבודה, עם העובדים, המנהלים, הלקוחות, והיא באה לידי ביטוי גם עם חברים כמובן, עבודה שאני עושה בקהילה, וחזק מאוד כהתפתחות אישית עבורי שכל הזמן ממשיכה. לגבי השיחה היום, חשוב לי מאוד שהיא תהיה בעלת ערך ומשמעותית עבורכם. ממש לא טריוויאלי להתחבר לשעה וחצי, בטח שלא בשעות האלה. מה שאנחנו נעשה שונה הפעם, להבדיל משיחות קודמות, אני כל הזמן מנסה לראות איך ניתן לשפר את השיחה, להפוך אותה ליותר אינטראקטיבית, כדי שהיא תהיה יותר פרקטית ויותר תכלסית, ולכן הפעם אני פחות מציג את זה כשיחה ויותר כסדנה שיש לה שלושה חלקים. לחלק הראשון, זה החלק שאנחנו נמצאים בו כרגע, השיחה בת כשעה וחצי. החלק השני הוא בעצם התרגול המעשי שיקרה במהלך כל השבוע. לקראת סוף השיחה היום אני אסביר טיפה יותר בפירוט איך הוא הולך לקרות ומה הערך שלו עבורכם. והחלק השלישי והמסכם, שבמצגת כתוב חלק שני וסיכום, יהיה ביום ראשון הבא, יעסוק גם בחלק ממה שעבר עליכם במהלך השבוע, הלמידה שלכם והתרגול שלכם, ובחלקו העמקה של נושאים טיפה יותר מתקדמים, אולי טיפה יותר מורכבים, שקשורים לבקשות אפקטיביות ושלא ניגע בהם היום. אני מעריך שחלק גדול ממה שתשמעו פה היום לא יהיה חדש לכם. יכול להיות שהוא יהיה ארוז בצורה מסוימת או מוגש בצורה מסוימת, אבל אין פה איזשהו סוד שמור, אין פה איזושהי שיטה מהפכנית שלא קיימת בשום מקום אחר. ודווקא הערך של הדברים זה הפשטות שלהם, החזרתיות שלהם והנכונות והיכולת שלכם לתרגל אותם ולתת להם צ'אנס, לנסות אותם. ולכן ההמלצה המאוד חשובה שלי לשיחה הזאת זה פשוט להיות אקטיביים. רמה אחת זה להקשיב ברקע, אולי תוך כדי שאתם עושים עוד כמה דברים, ולרמה הזאת יש ערך לא קטן. אני מעריך שתקבלו כמה דברים שימצאו חן בעיניכם. רמה אחרת שבעיניי היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר עוצמתית זה להיות מעורבים ופעילים. והמעורבות והפעילות יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות. זה יכול להיות דרך כתיבה בדפי העבודה שיכולתם להדפיס לפני השיחה וניסיון כבר ליישם וכבר לחשוב איך העקרונות שאציג עוד מעט באים לידי ביטוי במקרה שלכם. אפשרות נוספת זה להיות בקשר איתי תוך כדי שיחה, והדרך לעשות את זה זה לשלוח דרך חלון השאלות, לשלוח גם שאלות אבל גם הערות ושיתופים. מדי פעם אני אציץ בחלון שם, לא בטוח שאני אוכל להתייחס לכל הדברים, אבל אני מבטיח לקרוא את כל הדברים לאחר השיחה, הם נשמרים אצלי, ולהתייחס אליהם בהמשך, לפחות לנקודות המרכזיות. קחו בחשבון שמחלק מהמשתמשים אני מקבל גם עברית, שאלות או הערות בעברית, ומחלק אחר אני מקבל את זה כג'יבריש. אז אם אין לכם בעיה עם אנגלית, אני ממליץ לכתוב באנגלית. אם יש בעיה עם אנגלית, אפשר לנסות בעברית. אם תכתבו את שמכם, יכול להיות שאוכל לומר לכם תוך כדי השיחה אם קיבלתי את זה בג'יבריש או לא. לאחר השיחה יהיה לכולכם גישה גם למצגת וגם להקלטה. תוכלו להוריד את ההקלטה אליכם ולשמוע אותה בזמנכם הפנוי, ואני בהחלט ממליץ להקשיב ולהזין לזה יותר מפעם אחת, כי יש חשיבות גדולה לחזרתיות. אז זה קצת בתור הקדמה, בתור פתיחה, גם על עצמי וגם על איך להפיק ערך מהסדנה. ואני רוצה לעבור ממש בזריזות בכמה מילים על שני שקפים שמבחינתי הם התמצית של תקשורת מקרבת עבור אלו מכם שנחשפים אליה לראשונה, או אולי נחשפו כבר אבל עדיין לא מכירים אותה לעומק. אז ראשית, שלוש הבחירות של תקשורת מקרבת. בשלב הזה אתם אמורים לראות שקף שהכותרת שלו היא שלוש הבחירות של תקשורת מקרבת, ומה שהשקף הזה בעצם רוצה להגיד, או המסר שהוא מנסה להעביר, זה שבכל רגע נתון יש באפשרותנו לבחור באחת מתוך שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא לבטא את עצמנו בצורה כנה ואסרטיבית, כך שהצד השני, הצד שאיתו אנחנו משוחחים, יבין אותנו כפי שאנחנו רוצים שהוא יבין אותנו, ובשאיפה ירצה לשתף איתנו פעולה. האפשרות השנייה או הבחירה השנייה זה פשוט להקשיב באמפתיה לצד השני, בלי לשפוט אותו, בלי לנתח אותו, לנסות להבין מה חשוב לו באותו רגע, איך הוא מרגיש, מה הוא צריך. והאפשרות השלישית היא בעצם להקשיב או לשוחח עם עצמנו, שפה אני קורא לזה חיבור עצמי. בכל רגע נתון אפשר להיות רק באחד מהמקומות האלה. בכל שלושת המקומות האלה שונים מהותית מצורות תקשורת אחרות, או מבחירות אחרות, או מתגובות אוטומטיות אחרות של התקפה, התגוננות, הצטדקות וכו'. היום בשיחה הספציפית הזאת של בקשות אפקטיביות אנחנו ניגע לעומק בשני ענפים של חיבור עצמי ושל ביטוי עצמי, כן, ואסרטיבי. אנחנו ניגע פחות במקום של הקשבה אמפתית, שלא יינתן מקום של כבוד במפגש הבא, ביום ראשון הבא, שבו בין היתר ניגע בנושאים של התמודדות עם סירוב, או מה עושים כשהדברים לא הולכים בדיוק כפי שאנחנו רוצים שהם ילכו. השקף הבא, ארבעת השלבים של התקשורת המקרבת, מכיל בתוכו בעצם, אני קורא לזה גלגלי עזר, ארבעה גלגלי עזר, שמסייעים לנו לדבר את השפה, לחיות את השפה בצורה שוטפת. הם חשובים במיוחד בשלבים ראשונים, ששם השפה נראית קצת מלאכותית, או שעדיין לא מתורגלת. השלב הראשון זה שלב של התבוננות, אנחנו מנסים להבין מה באמת קורה, כאילו זה נתפס בעין המצלמה. להבדיל משיפוטים, מערכות וניתוחים שיש לנו. השלב השני זה שלב הרגשות, כשאנחנו שמים לב מה קורה, אנחנו מנסים לבדוק בתוכנו, להבין איך אנחנו מרגישים, ובערוץ של הקשב פנימה. ולצד זה אנחנו יכולים גם לנסות לנחש איך הצד השני מרגיש. בדפי העבודה שלכם יש לקראת סוף הדפים יש מאגר רגשות. אתם יכולים להציץ בו ולראות שהרגשות נחלקים בצורה פשטנית לשתי משפחות, משפחה של רגשות נעימים ומשפחה של רגשות לא נעימים. רגשות שונות ממחשבות, ולחלקנו גדול יש בלבול בנושא הזה. אולי אני אגע בזה קצת בהמשך. השלב השלישי זה שלב הצרכים. בתקשורת מקרבת אנחנו מחשיבים בצורה שווה את הצרכים שלנו ואת הצרכים של הצד השני. חשוב לנו מאוד למלא את הצרכים שלנו, לא לוותר ולא להתקפל, ואנחנו מנסים לעשות את זה תוך כדי חיפוש איך לתת מענה גם לצרכים של הצד השני, בלי לדרוס אותם או בלי לפגוע בהם. צרכים שונים מאוד מאסטרטגיות פעולה או משיטות או מדרכים שאנחנו בוחרים לעשות אותם או לא לעשות אותם. וחלק גדול מהקונפליקטים הם ברמת אסטרטגיות הפעולה, לפני שבכלל ברור מה הצרכים שעומדים בבסיס העניין או בבסיס הקונפליקט. והשלב הרביעי, גלגל העזר הרביעי, זה שלב הבקשות, שבו אנחנו נתמקד בשבוע וקצת הקרובים. מרגע שהבנו מה מאוד חשוב לנו ומה מאוד חשוב לצד השני, מה הצרכים, אנחנו יכולים לבקש בקשה או מעצמנו או מאחרים שתעזור לנו למלא את הצורך. בקשה זה משהו ששונה מאוד מדרישה, ששם כביכול יש לנו ציפייה שדברים יקרו בצורה מסוימת אחת, ואם הם לא קורים אנחנו כועסים, שופטים את הצד השני. בבקשה אנחנו מוכנים לקבל לא כתשובה, כתגובה, ועדיין ממשיכים משם באיזשהו דיאלוג שהוא אפשרי ובריא ומייצר חיבור שמביא גם תוצאות וגם העמקה של מערכות היחסים. אז זאת הייתה סקירה מאוד מאוד מהירה של כל המודל הזה. יש באתר, ניתן לקבל קורס אינטרנטי חינמי, קורס מיילים חינמי, בין 9 שיעורים. אלו מכם שזה מעניין אותם ועדיין לא קיבלו אותו, פשוט תיכנסו לדף הבית באתר, ובצד ימין למעלה תמלו את הפרטים שלכם, מיד תקבלו אישור שנרשמתם, ותתחילו לקבל אחת לכמה ימים שיעור שמעמיק בהסברים ובדוגמאות את הסקירה הקצרה שנתתי כרגע. אז אני רוצה ללכת לגוף העניין, לנושא המרכזי של בקשות אפקטיביות, ולשתף אתכם באיזשהו פתק שמצאתי על השולחן. זה היה לפני כמה חודשים, חזרתי מאוחר בערב, הייתי עייף מאוד אחרי יום ככה עמוס ואינטנסיבי, ידעתי שיש לי עוד כמה דברים להכין למחר, שלא הייתי מוכן, ושלא הולכות להיות לי יותר מדי שעות שינה, ומצאתי את הפתק הזה על השולחן. היי אבא, רק אם יש לך כוח וזמן, תקנה לחמניות, אני יכולה גם בלי. בסוגריים, תודה. מחר תעיר אותי ב6:30 בבוקר, תודה תמר. בואו נסלח רגע לתמר על שגיאת הכתיב באים, זה מותר אצלנו בבית, זה קורה לפעמים, אבל כשראיתי את הפתק הזה, ממקום קצת ככה עייף וחסר אנרגיה, פתאום אחד הדברים שהכי התחשקו לי בעולם זה לרוץ מחר בבוקר ולהביא לה לחמניות טריות, למרות שהיא יכולה להסתדר בלי, ולמרות שזה אומר שאני אישן עוד קצת פחות, וזה יוסיף לי עוד איזה מטלה לבנק המטלות שכבר קיים עבורי. הסיבה, ואני מנחש שגם התגובה אולי של רובכם הייתה דומה. כשעשיתי את זה, זה היה בכיף גדול, שראיתי את תמר בבוקר שהיא התעוררה וראתה את הלחמניות הטריות, היא שמחה מאוד והיה לי עוד יותר כיף. הסיבה שאני בוחר לפתוח את הסשן עם הדוגמה הזאת, זה שתמר במודע או שלא במודע ביקשה פה איזושהי בקשה מאוד אפקטיבית. ולמה הבקשה הזאת מאוד אפקטיבית? כי לא רק שהיא קיבלה מענה כפי שהיא רצתה, אותו אדם שעשה את מה שהיא ביקשה, שבמקרה הזה הוא אני, עשה את זה בשמחה רבה ומכל הלב, והרגיש שבעצם העשייה הוא גם מרוויח לא מעט. ואני חושב שאחד האתגרים הגדולים בחיים ואחד המפתחות זה איך להיות מסוגל, לבקש בקשות אפקטיביות כאלה, שמצד אחד ישרתו צרכים שחשובים לנו, יעזרו לנו למלא אותם, גם דרך אגב אם הם לא הכרחים, אפשר לחיות גם בלי לחמניות בבוקר, ומצד שני, כשמישהו יעשה את זה, זה יבוא מכל הלב, בשמחה, ולא מתוך איזושהי תחושה של חוסר ברירה או של חובה. אז קצת לגבי המוטיבציה של מה זה לבקש באפקטיביות, מה זה אומר ומה זה נותן, למה כדאי לעשות את זה. בניתוח שלי או כפי שאני מסתכל על הדברים, ללבקש באפקטיביות יש שלושה מימדים. אחד, זה פשוט להעיז לבקש יותר. חלקכם שלחתם לי תגובות על איפה קשה לכם לבקש ולמה קשה לכם לבקש, אז אם היינו יכולים לבקש יותר בקשות עם פחות חסמים פנימיים, זה כבר הייתה התקדמות. דבר נוסף זה איך לבקש בצורה כזאת שנקבל יותר כן, יותר תשובות כן לבקשות שאנחנו כבר מקבלים ופחות תשובות לא, שיכולות לגרור גם מתיחויות ועימותים. והגורם השלישי שהרבה פעמים שוכחים אותו אבל הוא מאוד מאוד חשוב, זה לא מספיק שבן אדם אומר לנו כן, חשובה רמת המחויבות שלו, כי ייתכן שהוא אמר כן וחצי דקה אחרי זה הוא שכח מזה ושום דבר לא קורה, ובסופו של דבר מה שקיווינו שהתבצע לא מתבצע. אז כשאנחנו מצליחים לבקש יותר עם פחות חששות, כשאנחנו יודעים איך לעשות את זה ולקבל יותר תשובות חיוביות, ושהאנשים שנענים לנו בחיוב הם באמת מחויבים ורתומים, אנחנו מקבלים חבילה נפלאה של קודם כל הרבה יותר תוצאות והרבה יותר שיתופי פעולה, הרבה יותר ממה שהיינו מסוגלים לעשות בעצמנו. זה קורה לנו בקלות ובהרבה פחות מאמץ, והיופי של הדבר הזה זה שהכל מתרחש תוך כדי העצמה של מערכת היחסים והחיזוק שלהם. ממש כמו בדוגמה של לחמניות של 6:30 בבוקר. 6:15 בבוקר האמת, כי 6:30 כבר צריך להעיר את המור. אז זאת המוטיבציה. לפני שמתחילים אני ממליץ לכם לקחת כמה שניות לעצמכם ולרשום בדפי העבודה. יש שם מקום מיוחד, איזושהי דוגמה טריה בראש, איזשהו אירוע שאתם חושבים עליו עכשיו, שבו רציתם לבקש משהו, אבל נמנעתם מכך, מכל סיבה שהיא, או לחילופין, משהו שביקשתם, אבל לא אהבתם את התגובה שקיבלתם. והסיבה שאני ממליץ לכם לכתוב את זה, זה שתוך כדי המצגת תוכלו לבחון מה היה שם עבורכם, או מה לא היה שם עבורכם, מה היה קיים או מה היה חסר, ואולי מהדוגמה המאוד ספציפית ופרטנית שלכם, לקבל איזושהי תובנה שתוכלו ליישם אותה בהמשך. אם אתם רוצים לשלוח לי שיתופים קצרים דרך חלון השאלות שבצד שמאל למטה, אתם מוזמנים. אני רואה את זה בדיליי של כמה שניות, אבל זה יאפשר לי להתייחס לזה ואולי להשתמש בזה כבר בשיחה הנוכחית, ואם לא בשיחה הנוכחית, בשיחה הבאה אולי. או תוך כדי השבוע בתרגול. אני רוצה לשתף אתכם בפידבק מעניין עבורי שקיבלתי בשבוע שעבר ממספר אנשים שונים, והפידבק היה שכשניגשתי לראות איזה הערות נכנסו או מה אנשים שלחו, אמרתי מספר פעמים, בואו נראה אם יש פה איזושהי הערה ששווה להתייחס אליה. ואפילו לא שמתי לב שאמרתי, זה שווה להתייחס, בטח שלא התכוונתי להגיד שיש הערות יותר שוות והערות פחות שוות, זה היה מין ביטוי אוטומטי כזה, אבל עבור כמה אנשים היה משהו צורם בביטוי הזה, ששווה להתייחס, והסיבה שאני מזכיר את זה פה זה אחד, להדגיש לא הייתה כוונה לפגוע, ואני מתנצל אם מישהו נפגע. ודבר שני, זה דוגמה מדהימה בעיניי לאיך חלק גדול מהתקשורת שלנו ומההשפעה של האנשים אחרים הוא לא כל כך מודע, ולפעמים קורים דברים שאין לנו מושג שהם קורים. ואז כמה חשוב כן לדבר בפתיחות, כן להסב את תשומת הלב, כן להביא למודע משהו שאולי לא מודע, כיוון שאחרי זה אפשר לשנות אותו או לעשות איתו משהו. אז בהזדמנות הזאת תודה לכל מי ששלח לי את הפידבק, אני אוהב מאוד פידבקים כאלה, וכל הפידבקים שווים בעיניי. אוקיי, אז אני מקווה שבשלב הזה כבר יש לכם אירוע שאתם חושבים עליו, שבו ביקשתם משהו או התקשיתם לבקש משהו. ואני רוצה להתחיל מנושא חשוב שנקרא חסמי בקשה, או במילים אחרות, מה מונע מאיתנו מלבקש יותר. בתוך האתר, בפוסט המסוים שנקרא בקשות אפקטיביות, הרצאה חינמית, שאתם יכולים להגיע אליו מתוך הדף עם הוראות ההתחברות, התחילו להצטבר כבר כמה תגובות מאנשים שמשתפים בקשיים שלהם, באתגרים שלהם וכו'. ממליץ לכם תוך כדי שיחה אולי ללכת לשם ולתת מבט. ובאמת, בחלק גדול מהמקרים אנחנו רוצים לבקש משהו ואנחנו לא מבקשים בסופו של דבר. אז יכולות להיות לזה סיבות שונות, אני מונה פה את חלקן. ראשית, הרבה פעמים אנחנו פשוט חוששים לקבל לא. בין אם בגלל שזה לא נעים לנו, ובין אם בגלל שאולי לא זה סגירת איזושהי דלת, וכל עוד לא ביקשנו ולא נאמר לנו לא, אז הדלת נשארת פתוחה, או יש סיכוי שהיא תהיה פתוחה. נקודה נוספת זה מבוכה. לפעמים יש משהו שאנחנו רוצים לבקש, אבל אנחנו פשוט מתביישים. אנחנו לא בטוחים איך זה ייראה. נקודה שלישית, מאוד נפוצה, זה אי נוחות ואיזושהי אמונה שהבקשה מעמיסה על מישהו אחר. ואז אם אנחנו מתחשבים, או אם חונכנו בצורה כזאת שרוב הזמן אנחנו צריכים להסתדר לבד, או להצליח לעשות דברים לבד, אנחנו כנראה שיהיה לנו קשה לבקש, כי לא נרצה להכביד על מישהו אחר. הרבה פעמים אנחנו חוששים שהבקשה תתפרש בצורה שונה מהכוונה שלנו, שהיא תתפרש כמניפולציה, היא תתפרש כאיזושהי אג'נדה, ולכן אנחנו פשוט נמנעים מלבקש אותה, כי אנחנו לא רוצים שהיא תביא לקונפליקט או למתיחות או להחמרה של המצב. חלקנו נמנעים מלבקש בקשה פשוט כי אם מישהו יענה בחיוב ויעשה את מה שביקשנו, איפה זה שם אותנו? האם אנחנו חייבים לו משהו עכשיו? ואולי בפעם הבאה שהוא יבקש משהו נצטרך גם כן להגיד כן, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים, אז למה בכלל להיכנס למקום הזה ואולי עדיף לא לבקש? איזשהו לופ אינסופי כזה, אבל גם הוא קיים. ולפעמים יש גם מצבים שאנחנו לא בדיוק יודעים מה אנחנו רוצים לבקש. אנחנו יודעים שיש משהו, אנחנו יודעים את הכיוון הכללי, אבל אין לנו מושג מה לבקש. ואז אנחנו פשוט לא מבקשים. אני מניח שיש עוד לא מעט חסמים שלא כולם מופיעים פה, אז אתם מוזמנים להוסיף אותם, את החסמים האישיים שלכם, שמוכרים לכם, מוזמנים להוסיף אותם לרשימה, ובהזדמנות הזאת לסמן עבורכם מה החסם העיקרי, אולי שני החסמים העיקריים, שמאוד נפוצים עבורכם, ושאם הייתם יכולים לשפר אותם במעט, להוריד קצת מהחסימה שלהם, הייתם שמחים לעשות את זה. ברגע שיש רשימה ארוכה, הסיכוי שמשהו יקרה איתה הוא לא מאוד גבוה, אבל אם אנחנו מתמקדים בדבר אחד או שניים, אנחנו מיד מעלים משמעותית את הסיכויים שנצליח לשנות שם משהו. אז אני עובר לשקף הבא, והשקף הבא היא שאלה מעניינת. והשאלה הזאת שואלת מה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו נמנעים מלבקש, כי ראינו שיש הרבה סיבות שגורמות לנו לא לבקש או שעוצרות אותנו מלבקש. אז מעניין לבדוק מה התחליפים שיש לנו לבקשה ומה זה יוצר לנו בחיים ברמת התוצאות וברמת מערכות היחסים. חלק מאיתנו לא מבקשים, אבל ממשיכים להשקיע המון המון אנרגיה פנימית, גם בהכנה לאיזושהי בקשה עתידית, שאולי תקרה ואולי לא תקרה, וגם בחשיבה על כל מיני תסריטים של מה היה קורה, אם היינו מבקשים בצורה כזאת או בצורה אחרת, ומה שיש פה זה בעצם התעסקות באיזשהו עולם דמיוני, שכרגע לא, ההתעסקות הזאת או האנרגיה הזאת לא מושקעת במקומות אחרים. תופעה נוספת מאוד נפוצה, אנחנו פשוט מוותרים. יש משהו שמאוד רצינו, אבל לא ביקשנו כי חששנו שהתשובה תהיה לא, או מכל סיבה אחרת, ואנחנו מוותרים. עכשיו, כשאנחנו מוותרים, אנחנו לא תמיד שלמים עם זה או עוברים הלאה בנינוחות. מה שקורה בחלק גדול מהמקרים, אנחנו כועסים, או על עצמנו או על הצד השני, מאיזושהי סיבה. תחושות אשם, תסכולים, והדברים האלה, למרות שהבקשה לא עלתה אל פני השטח ולא נאמרה, יש איזשהו מטען שנסחב איתנו וכנראה יגיע לאינטראקציה הבאה או לסיבוב הבא של התקשורת עם האדם המסוים. דרך נפוצה נוספת זה אנחנו פשוט מנסים להשיג את מה שאנחנו רוצים בדרך אחרת, יותר מתוחכמת, בלי בקשה, הולכים מסביב, או מבקשים משהו בצורה עקיפה. למשל, הבן הקטן שלי, רואי, נורא מתחשק לו סנדוויץ' עם שוקולד בבוקר, והוא יודע שבדרך כלל לא נותנים לו, אז במקום לבקש בצורה ישירה, הוא יגיד, איך אני אוהב שוקולד, ואם רק הייתי יכול לקבל עכשיו, הוא מספר איזשהו סיפור ועוטף אותו בהרבה מאוד דברים מסביב, כשהציפייה שלו, השאיפה שלו, התקווה שלו, זה שבסופו של דבר מישהו יגיד לו, טוב, בסדר, כך. דרך אגב, לפעמים זה עובד, לפעמים אומרים לו. בחרתי לשים פה עוד דוגמה לבקשה מאוד עוצמתית בעיניי. היא הופיעה בפוסט שפרסמתי לפני מספר שבועות. את הפתק הזה מצאתי על המיטה באיזשהו אחד מהערבים, ומה שכתוב פה לטובת אלה אולי שאני לא יודע אם קל לראות את זה, כתוב פה: איך שאתם רואים את הפתק הזה תחבקו אותי, שלושה סימני קריאה, אם רק אחד מכם רואה את זה תגידו לשני, ואתם כבר תזוי של מכתב היד הזה. והסיבה שבחרתי לשים אותו פה זה שבעיניי זו עוד דוגמה לבקשה מדהימה, דרך אגב לאו דווקא לפי כל הכללים היבשים שעוד מעט נעבור עליהם, אבל היא בקשה מדהימה, כי מי שביקש את הבקשה, אחת הבנות שלי, הרגישה, הייתה עצובה באותו רגע או באותו ערב, לא משנה מאיזושהי סיבה, והדבר שהכי הייתה צריכה באותו רגע זה את ההורים שלה לידה, את המגע, שיאהבו אותה, שיחבקו אותה. כמה פעמים כאנשים מבוגרים אולי אנחנו רוצים את הדברים האלה ולא מעיזים לבקש אותם, נחרדים מעצם המחשבה להעלות את זה בצורה כזאת ישירה על השפתיים שלנו, עוד לפני שבכלל אנחנו חוששים מהדחייה או מאיך יגיב הצד השני. ופה אם מדברים על חסם של מבוכה מצד אחד ומצד שני על ישירות של בקשה, יש עבורי, זאת הייתה דוגמה מאלפת. כמובן שאתם יכולים לנחש מה היו התוצאות של הפתק הזה ומה זה עשה באותו ערב למצב רוח, לא רק של הבת שלי שביקשה את זה, אלא לכל המשפחה, ולא רק באותו ערב. אז אני רוצה להציע איזושהי חשיבה שונה, שאתם לא חייבים לאמץ אותה מיידית, אבל אפשר להתחיל בלחשוב עליה ולבדוק אם היא סודקת אולי משהו בעולם האמונות או בתפיסות שקיימות עד עכשיו. ואם לפני כמה שקפים אמרנו שלבקש משהו זה אולי להכביד על מישהו אחר או להעמיס עליו, אני מציע לחשוב על בקשה כעל הזדמנות להיות נדיב. כי בעצם כשאני מבקש משהו ממישהו, אני נותן לו הזדמנות לעשות משהו שמעשיר את חיי. וזה יכול להיות משהו קטן כמו לקנות לחמניות, וזה יכול להיות משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי. יותר מכך, כשאני מבקש את זה ממנו, אני בעצם שם את עצמי במצב של להיות מוכן לקבל ממנו. הרבה פעמים קשה לנו לקבל, אנחנו מעדיפים לתת, מכל מיני סיבות שאין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל היכולת לקבל משהו ממישהו, שלפעמים דרך אגב הוא פחות מנוסה או יותר צעיר או פחות לא יודע מה, כל מיני דברים, באיזשהו סולם היררכי כזה או אחר נמצא שווה לנו מתחתנו, היכולת להיות מוכנים לקבל ממנו זה משהו שהוא לא פשוט ולא טריוויאלי. ואני יכול לשתף בדוגמה נוספת של טלפון שקיבלתי מחבר לפני כמה שנים. זה היה במהלך חופשה ארוכה, כמו חופשת שבתון כזאת מעבודה. יכולים לנחש שתקופה כזאת מלאה בחוויות חיוביות והיא מאוד מאוד כיפית. והטלפון שקיבלתי מהחבר, שזה היה מישהו שמאוד אהבתי ומאוד היה קרוב אליי, אמר משהו בסגנון: אני מאושפז עכשיו ואם אתה יכול לבוא ולבקר אותי. ואמרתי: כמובן, איפה אתה מאושפז? ומסתבר שהאשפוז לא היה בבית חולים רגיל אלא באיזשהו בית חולים פסיכיאטרי. תחשבו מה נדרש ממישהו להרים טלפון לחבר טוב שמכיר אותו בצורה מסוימת, בתדמית מסוימת, ולבקש שפשוט יבוא להיות איתו, לתמוך בו, לעזור לו, רק לשבת איתו, כשכל התדמית הזאת יכולה להישבר. איזה אומץ ואיזה קרבה. ועבורי, בתור הצד שקיבל את שיחת הטלפון, זה היה רגע מאוד חזק. הייתי שם כמה שעות, חזרתי לשם כמה פעמים. אני יכול להגיד שמכל החופשה, שהייתה חופשה של כמה שבועות שהיו בה המון חוויות, זה היה הרגע הכי חזק והכי משמעותי. לא רק של נתינה שלי למישהו אחר, אלא הרגשתי שקיבלתי זכות ענקית, שהייתי ראוי לכזה אמון, וזאת איזושהי דוגמה לכמה נדיב היה אותו חבר שהרים אליי את הטלפון והיה מוכן שאני אבוא ויראה אותו במצב הזה ויעזור בו ויתמוך בו. אז מפה אני רוצה ללכת לכמה הגדרות ולכמה מרכיבים של בקשות אפקטיביות. אולי לפני זה אני אעצור לרגע, ירפרש את השאלות ויראה מה נכנס. אורי כותב שעוד סיבה אולי שאנחנו נמנעים מלבקש זה שיכול להיות שבקשה תתפרש כאיזושהי חולשה ואנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. אני מסכים מאוד, אנחנו חוששים איך התדמית שלנו תיראה. אוקיי, אז קצת לגבי הגדרה של בקשה. וזאת לא איזושהי הגדרה מילונית, לא בדקתי איך זה מופיע במילון כזה או אחר. זה הגדרה כפי שאני מבין אותה, ומבוסס על תקשורת מקרבת פחות או יותר. אני אומר פחות או יותר, כי לא בטוח שהכל מאוד מאוד מדויק כרגע, ושכל המנחים האחרים של תקשורת מקרבת יבחרו בדיוק את אותה הגדרה. בכלל, חשוב לי להגיד בהזדמנות הזאת שחלק גדול מהחומר פה מבוסס על תקשורת מקרבת, והוא בהשראת תקשורת מקרבת, אבל יש פה גם מספר תוספות שלי, דברים שפיתחתי עם הזמן, שעובדים עבורי, והסיבה שאני אומר את זה, זה לא כדי להתגאות בזה, אלא פשוט, אני יודע שיש אנשים שחשוב להם מאוד הדיוק, וחשוב להם לא להצטייר כמישהו שמעביר משהו מסוים שהוא לא, אז הייתי מגדיר ש-90-95% מהדברים פה הם ככה תקשורת מקרבת פרופר, ואולי יש תוספת של כמה אחוזים שהם לא. בעיניי זה ממש לא משנה, זה מאוד לא קריטי, כי מה שחשוב זה המהות של הדברים והרוח שלהם ופחות השם שלהם או הכותרת שלהם. אז ההגדרה של בקשה היא צורת תקשורת שבעזרתה אנו מנסים למלא צרכים חשובים לנו מבלי לפגוע בצורכי אחרים. בקשה ניתן לבקש גם אחרים וגם מעצמנו. ומאוד מאוד חשוב פה הקטע של צרכים שחשובים לנו אבל בלי לפגוע בצורכי אחרים, כי זאת בעצם המהות של תקשורת מקרבת. ובהרצאה הקודמת שהייתה בנושא הקשבה הזכרתי את עיקרון ה-connect או correct, שבפשטות אומר מה אנחנו מנסים להשיג כשאנחנו באינטראקציה עם בן אדם מסוים. אם אנחנו ב-connect או בחיבור, זה אומר שמאוד חשוב לנו להבין אותו, גם אם לא להסכים, אבל להבין אותו, להבין מה חשוב לו, להבין איך הוא מרגיש, להבין את העולם שלו, ושחשוב לנו שהוא יבין אותנו. כשההבנה הזאת תקרה, שיבצר החיבור, יהיה אפשר להמשיך גם לדברים אחרים. מצב של קורק זה מצב שבו אנחנו פחות מתעניינים באדם האחר, ומה שחשוב לנו זה לקדם את האג'נדה שלנו, את הדבר שמאוד מהותי עבורנו באותו רגע, גם אם זה אומר שהבן אדם האחר לא יקבל את מה שחשוב לו, את מה שהוא רוצה. לפעמים זה יכול להיות ממניעים טובים במרכאות, שלמשל הילדים שלנו, אנחנו חושבים שיש משהו מסוים שמאוד טוב שהם יעשו, ואז אנחנו עסוקים יותר. הילדים או העובדים או הלקוחות או מה שזה לא יהיה, ואז אנחנו עסוקים יותר בלהוביל אותם לאיזשהו כיוון או לשכנע אותם או להשפיע עליהם ללכת בכיוון שאנחנו רוצים. זה יכול להיות גם בסיטואציות טיפה יותר שליליות, טעונות, שבהם אנחנו רוצים להוכיח את העליונות שלנו על מישהו, או לחנך אותו, או לאלף אותו, או מה שזה לא יהיה. אז באותם מצבים שבהם לא באמת מעניין אותנו הצד האחר, על פי ההגדרה שיש פה, הם מצבים שכנראה מה שיצא לנו מפה עוד מעט זה לא בקשה. יכול להיות שתופיע שם המילה בבקשה, ויכול להיות שיופיע סימן שאלה בסוף, ויכול להיות אפילו שזה יהיה בטון מאוד חם ואמפתי והסתכלות בעיניים, אבל אם הצד השני באמת פחות מעניין אותנו, שהצרכים שלו פחות מעניינים אותנו, אז כנראה שמה שיוצא לנו מהפה זה לא בקשה, ולקראת סוף השיחה הערב אנחנו נסתכל על הצורות האלה, שדרך אגב הן לא פסולות, הן לא פחות טובות והן גם לא יותר טובות, הן פשוט לא בקשה. ומפה אני עובר לסדרת שקפים, שקראתי להם ניסוח בקשה אפקטיבית 1, 2, 3, ובעצם בשלושה צעדים, אני רוצה להציע לכם נוסחה או להציע לכם כלי שבעזרתו תוכלו לנסח בקשה אפקטיבית. שוב, מה זה אפקטיבית? שתבקשו מה שאתם רוצים, שהצד השני יבין את זה כפי שאתם רוצים שהוא יבין את זה, שהסיכוי שהוא יגיד לא יעלה, סליחה, שהסיכוי שהוא יגיד כן יעלה, וכשהוא אומר כן זה יבוא מהלב, הוא באמת ירצה לעשות מה שהוא אמר שהוא יעשה. אז הגורם הראשון זה מספר אחד, המאוד מאוד חשוב לפני ניסוח בקשה, שדרך אגב, לדעתי בלעדיו כל בקשה תהיה לא אפקטיבית, היא תהיה כמו יריעה באפלה, זה לנסות להבין או לשים את האצבע על מה הצורך החשוב שאנחנו מנסים למלא בעזרת הבקשה. כי על פי תקשורת מקרבת, בקשה היא רק דרך מסוימת, דרך אחת, יכולות להיות דרכים רבות, למלא את הצורך שחשוב לנו. אם אנחנו לא מבינים מה הצורך שחשוב לנו, אז איך אנחנו יכולים בכלל לבקש משהו? מה הסיכוי שגם אם מישהו יגיד כן לבקשה, מה הסיכוי שזה יעזור לנו למלא את הצורך? והרבה מאוד פעמים אנשים לא יודעים להגיד מהו אותו הצורך שחשוב להם. בתקשורת מקרבת צורך ופרק עמוק, אפשר ללמוד אותו במשך הרבה מאוד זמן. בדפים שלכם, אני ממליץ לכם לקפוץ לסוף הדפים ולראות את מאגר הצרכים. בתוך המאגר הזה מופיעים, זאת רשימה חלקית אגב, מופיעים כמה עשרות צרכים, שהנקודה המעניינת לגביהם היא שכל האנשים בעולם יש להם בדיוק את אותם הצרכים, הצרכים האלו שברשימה. ונקודה נוספת מדהימה היא שכל פעם כשאנחנו אומרים משהו או עושים משהו, זה תמיד מתוך ניסיון למלא צורך. ולכן אם נבין מה הצורך, נוכל להיות הרבה יותר אפקטיביים בדרכי הפעולה שנבחר לעצמנו, או בבקשות שנבקש בניסיון למלא אותם. אז אני קופץ לשקף הבא. ובשקף הבא אנחנו רואים סיטואציה פשוטה, נפוצה, שבה יש את הצד שמבקש את הבקשה, במקרה הזה זאת דמות האישה שבתחתית המסך, היא מבקשת משהו מדמות של מישהו אחר שנמצא בראש המסך. ולכאורה ככה נראית בקשה, ככה נראית אינטראקציה בבקשה. מה שבעצם אני רוצה או ממליץ לכם, הייתי שמח שתיקחו מהסשן פה, זה שההסתכלות על הסיטואציה הזאת, כאילו יש מבקש, יש מישהו שמבקשים ממנו ויש בקשה מסוימת אחת, היא הסתכלות קצת צרה. והדרך שאני מציע להסתכל על זה, שהיא טיפה יותר רחבה וטיפה יותר גמישה, זה בצורה הבאה. ראשית,
the moderator has left the conference.
שלום לכולם, חזרתי אחרי נפילה קצרה של כמה שניות. זאת פעם שלישית שזה קורה בשלוש שיחות שונות, אז אני צריך לחשוב איזה בקשה אפקטיבית אני יכול לבקש וממי כדי להימנע מהמצבים האלה. ניסיתי דרך אגב ובינתיים זה עוד לא קרה. אז בכל מקרה אנחנו כאן בחזרה וממשיכים. אז יש את הצד שמבקש, במקרה הזה זאת הבחורה שבתחתית המסך. מאוד מאוד מומלץ שלפני שהיא מבקשת משהו, שהיא תברר עם עצמה מה הצורך שחשוב לה למלא. ואז ברגע שהיא מבינה מה הצורך שחשוב לה למלא, היא יכולה לפנות בבקשה א' לבחור מסוים. דרך אגב, הקו המקווקף שבאמצע המסך הוא כביכול מסמל את קו פני השטח, שמה שמעל הקו זה משהו שנראה, אפשר לשמוע אותו, אפשר לראות אותו, ומה שמתחת לפני השטח זה משהו טיפה יותר עמוק, שלאו דווקא רואים אותו. אז הצורך זה צורך שנמצא עבורה, עבור אותה בחורה, והבקשה זה אותם מילים שיוצאות לכיוון אלו שהיא מבקשת מהם. אז בתקשורת מקרבת אנחנו יודעים שיש הרבה יותר מדרך אחת למלא צורך, ושהצורך הוא אף פעם לא תלוי בבן אדם מסוים שיעשה או לא יעשה פעולה מסוימת. החשיבה הזאת מורידה הרבה מאוד לחץ, כיוון שאם אני פונה למישהו בבקשה א', ואני מקווה מאוד שהוא יגיד לי כן, אבל הוא אומר לי לא, או שהוא מתחמק, אז בחשיבה של השקף הקודם אני תקוע עכשיו. ובחשיבה של השקף הנוכחי אני יכול לעשות מספר דברים. אני יכול לפנות אל אותו בחור בבקשה ב', שהיא בקשה שונה לגמרי, ואולי אליה הוא כן יענה בחיוב. היא שונה לגמרי למרות שהיא מנסה למלא את אותו צורך שחשוב לי ושעליו אני לא מוותר. אבל מעבר ללפנות לאותו בחור, אני בכלל יכול לפנות למישהו אחר או לאנשים אחרים בבקשה ג' ובבקשה ד'. ודרך אגב, יש עוד דברים שאני יכול לעשות שהם לא רק בקשות, אולי אנחנו נזכיר אותם בהמשך כשאני מנסה למלא את הצורך. אז הגמישות המחשבתית הזאת, החשיבה של מה הצורך ובאיזה דרכים יצירתיות אני יכול למלא אותו, היא חשובה מאוד, ובעצם מסמלת בצורה יפה את האחריות שאנחנו לוקחים על מילוי הצרכים שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו מבקשים משהו ממישהו והוא אומר לא, אנחנו מאשימים אותו בזה שהוא לא מספיק משתף פעולה, או שבגללו הצרכים החשובים שלי לא באים לידי ביטוי, ובעצם יש פה הסרת אחריות שלנו מעצמנו. כשאני מבין שיש לי יותר מדרך אחת וזה לא תלוי בבן אדם מסוים כזה או אחר, גם אם אני עדיין לא רואה את הדרכים האלה או אין לי מושג מה הם, עדיין זה מאפשר לי להתנהל בסיטואציה בצורה קצת שונה, הרבה יותר רגועה והרבה יותר פרואקטיבית ואפקטיבית. אחד השיתופים ש נשלחו ממש לפני השיחה הזאת לאתר, זה שיתוף מהאבי. אם תיכנסו לאתר, לפוסט של בקשות אפקטיביות, אתם תוכלו לראות את זה שם בתחתית המסך. ואני מרשה לעצמי לשתף את זה פה, כיוון שזה נכתב כך שכולם יכולים לראות. בכל מקרה, אבי מספר שהוא נמצא כרגע בין עבודות, והוא אחד הקשיים שלו זה איך לבקש ממעסיקים פוטנציאליים להזמין אותו, לא לקבל אותו לעבודה בשלב זה, אלא להזמין אותו לראיון עבודה, שגם זה ממש ממש לא טריוויאלי. וההמלצה שלי בשלב ראשון, שזה תהליך פנימי שאבי יעשה עם עצמו, ההמלצה שלי המאוד חשובה בשלב הזה זה לנסות להבין איזה צורך מאוד חשוב אני מנסה למלא כרגע. פשוט ללכת למאגר הצורכים. האם זה נניח צורך שקשור לביטחון כלכלי? האם זה צורך שקשור לתחושת משמעות? האם זה צורך שקשור להיות חלק מחברה? האם זה צורך שקשור לשימור עצמי? זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. כי בעצם הסיבה שאבי רוצה להגיע לרעיון עבודה, זה, הוא מאמין, במודע או שלא במודע, שרעיון העבודה הזה ייתן לו את המענה לצורך המאוד חשוב עבורו. מרגע שאבי יבין את הצורך, אז אחד, יכול להיות שבשלב ראשון הוא ימצא דרכים נוספות למלא את הצורך הזה, שהם לאו דווקא רעיון עבודה. שתיים, יכול להיות שכשהוא יבין מה הצורך, פתאום הוא יוכל לחשוב על בקשה ב', ג' או ד', שהוא לא חשב עליהם כרגע, כי הוא היה תקוע באלף, שיאפשרו לו להגיע לרעיון העבודה הזה. אולי דרך חברים, אולי דרך שיתופי פעולה כאלה אחרים, אולי דרך חשיבה יצירתית שונה, אבל מאוד מאוד מומלץ להתחיל ממה הצורך המאוד חשוב שאני מנסה למלא. Okay. ובשקף הבא, אם דיברנו על ניסוח בקשה אפקטיבית 1, 2, 3, אז בשקף הבא אני מזמין אתכם לפגוש את שתי שאלות המפתח לניסוח בקשה. השאלה הראשונה זה מה בדיוק אני רוצה שהאדם יעשה. נניח שזיהיתי את הצורך שלי, אוקיי? עברתי את שלב אחד, זיהיתי את הצורך שלי, עכשיו אני רוצה לבקש משהו. אז ראשית אני צריך לחשוב עם עצמי, או מומלץ שאני אחשוב עם עצמי, מה בדיוק אני רוצה שהאדם שאני פונה אליו בבקשה יעשה. שנית, שאלה שאולי מפתיעה, ואני בטוח שמעוררת כמה סימני שאלה אצל חלק מכם עכשיו, עם איזה אנרגיה אני רוצה שהוא יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה? או במילים אחרות, מה אני רוצה שיהיה המניע שלו, או מאיזה סיבה אני רוצה שהוא יעשה את מה שהוא יעשה? עכשיו תראו, א' זה די ברור, כולם יכולים להבין את זה. ב', אני מעריך שמעורר כמה סימני שאלה. למה? כי לפעמים הצורך שלנו כל כך גדול, או אנחנו כל כך לחוצים, או כל כך עייפים, או כל כך מה שזה לא יהיה, שמה אכפת לנו עם איזה אנרגיה זה יקרה? כל עוד זה יקרה. ומשפט מאוד נפות, זה לא תמיד עושים רק מה שמתחשק או רק מה שרוצים. אז מה פתאום בית הופכת להיות שאלה כל כך חשובה פה? החיים זה לא תוכנית כבקשתך. אז ברשותכם נשים רגע את בית בצד. אני מבטיח לחזור לשאלה הזאת ובהרחבה, אבל רק כתזכורת, בתקשורת מקרבת, הצרכים של הצד השני גם חשובים לנו. ולכן, קחו את מקרה הלחמניות, או קחו את מקרה ביקור החבר באותו בית חולים, יש חשיבות גם לשאלה בית. אבל אנחנו נשים אותה רגע בצד, ואנחנו נלך לשקף הבא של שלושת המרכיבים, של בקשה אפקטיבית, שהם בעצם נותנים תשובה לשאלה א', של מה בדיוק אני רוצה שהאדם יעשה. ושלושת המרכיבים הללו, אם אנחנו נצליח לכלול אותם בבקשה, הם מעלים את הסבירות, אחד, שהצד השני יבין בדיוק מה אנחנו רוצים, ושתיים, שיהיה לו חשק ורצון לשתף איתנו פעולה. אני אומר מעלים את הסבירות ולא מבטיחים, כי אין הבטחות, ויש לנו אחריות על המעשים שלנו ועל הפעולות שלנו, אבל אנחנו לא יכולים באמת לדעת עד הסוף מה תהיה התגובה של כל בן אדם. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לנסות להתנסח בצורה הכי בהירה והכי כנה שאנחנו יכולים, כדי שאדם יבין אותנו וירצה לשתף פעולה. אז המרכיב הראשון, הבקשה צריכה להיות מאוד בהירה ומאוד ספציפית, מאוד ממוקדת. אם היא מאורפלת, עוד מעט אנחנו נראה דוגמאות, אם היא מאורפלת או לא לגמרי ברורה, גם אם לאדם יש רצון מאוד גדול לעזור לנו, והוא ממש, זה אחד הדברים הכי חשובים לו כרגע, אבל יש סיכוי מאוד גדול שהוא יעשה משהו שלא בדיוק מה שרצינו שהוא יעשה, כיוון שהוא הבין אותנו בצורה שונה ממה שאנחנו התכוונו. אז הבהירות והספציפיות זה המרכיב הראשון. המרכיב השני, כדאי שהבקשה תהיה מנוסחת בלשון חיובית, וזאת מסיבה פשוטה או משתי סיבות פשוטות. אחד, כשהבקשה מנוסחת בלשון שלילית, כדוגמה, אני מבקש שתפסיק לעשות א' ב' ג', הרבה פעמים או להרבה אנשים היא פשוט תעורר תגובה שלילית. הבן אדם ירצה או לתקוף או להתגונן, וזה מסוג המקומות שלא מודדים שיתופי פעולה. כשהבקשה מנוסחת בלשון חיובית, יהיה הרבה יותר קל להקשיב לה או להבין אותה. ודבר נוסף שבגללו חשוב לנסח בלשון חיובית, כשאנחנו מבקשים ממישהו להפסיק לעשות משהו, בעצם אנחנו לא אומרים לו מה אנחנו רוצים שהוא יתחיל לעשות. ובחלק מהמצבים הוא באמת מפסיק, כמו שביקשנו, והולך ועושה משהו אחר שמעצבן אותנו לא פחות ואולי אפילו יותר. אז הוא אמנם ענה על הבקשה שלנו, אבל זה לא הלך למקום שרצינו שזה ילך. והמרכיב השלישי, כדאי שהבקשה תהיה ברת ביצוע. זאת אומרת, משהו ריאלי, משהו שאפשר לעמוד בו, משהו שהוא סביר. אני מבקש שתגיע לירח בתוך 30 שניות, זה מאוד בהיר וספציפי, זה מנוסח בלשון חיובית. לגבי שאלת הביצוע, לפחות לחלק מהאנשים, או לרוב האנשים שאני מכיר, זה די קשה. ואז זה ייפול בסעיף ג'. אז האפקטיביות, כפי שאני מבין אותה, זה בעצם היכולת לבקש בקשה בצורה שמגדילה משמעותית את הסיכוי שישמעו אותנו כפי שאנחנו רוצים שישמעו אותנו ויבחרו לשתף איתנו פעולה. עכשיו בואו נלך ונראה כמה דוגמאות. אז בשקף הזה אני מציג 4 דוגמאות. ומה שאני מבקש מכם זה שתשלחו לי בחלון השאלות את מספרי הדוגמאות שלדעתכם עונים על שלושת התנאים. אוקיי? הדוגמה הראשונה זה האם את מוכנה לקבל אותי כמו שאני. הדוגמה השנייה זה האם אתה מוכן לקחת אחריות וליזום יותר. דוגמה שלישית, האם אתה מוכן להפסיק להישאר בעבודה עד שעות כאלו מאוחרות. והדוגמה הרביעית, האם את מוכנה להגיד לי משהו אחד שאת מעריכה בי? אלו מהבקשות הבאות עונות על שלושת התנאים שהזכרנו קודם, של ספציפיות, של לשון חיובית ושל בר ביצוע. אולי יש יותר מאחד ואולי אין אף אחת. אני אלך רגע לחלון השאלות ואני אראה מה מגיע מהכיוון שלכם. שירי שואלת אם אני קורא את העברית, אז כן, אני קורא את העברית של שירי. תוך כדי שאני ממתין לתגובות שלכם. טל מירושלים מבקשת שניתן דוגמאות על בקשות שלא היה נוח להיענות להם, או שהיה קושי להיענות. וטל, זה מסוג הדברים שנדבר עליהם במפגש הבא, זה איך להגיב בסירוב לבקשה שמישהו מבקש מאיתנו, ולא בא לנו להגיד כן, אבל גם אנחנו לא רוצים לפגוע באותו אדם. אז זה מסוג הנושאים המתקדמים שניגע בהם בפעם הבאה. ולילי אומרת שביחסי קרבה, הנתינה נותנת משמעות לנותן. בבקשות מאנשים פחות קרובים חוששים לקבל דחייה. נכון. זאת ההזדמנות להגיד תודה רבה ללילי, מחנכת האגדית שלי בחטיבה, שאני מאוד מאוד שמח על החיבור שקורה עכשיו. למדתי ממך המון על נתינה ועל תקשורת. המון. אוקיי, אז הגיעו מספר התגובות, גם ויקי, גם סמדר וגם מישהו בעילום שם, אומרים שרק הדוגמה האחרונה היא בעצם בקשה אמיתית או תקנית. אני אומר את זה במרכאות, כי זה תקנית על פי החוקים היבשים שאנחנו לומדים עכשיו. זה לא באמת שיש דבר כזה תקני בעולם. אז ראשית, שלושתכם עניתם אותו דבר, ומה שעניתם זה גם מה שאני חושב. אז בואו נסביר למה רק הרביעית. הדוגמה הראשונה, אם את מוכנה לקבל אותי כמו שאני, היא נופלת במבחן הכלליות והספציפיות. אוקיי? היא מאוד רוצה לקבל אותי כמו שאני, אבל מה היא אמורה לעשות, או מה היא אמורה להגיד, שאני אחווה את זה כלקבל אותי כמו שאני. יכול להיות שהיא מאוד תשתדל, ועדיין זה לא יענה לציפיות שלי, לכן זה נופל במבחן הכלליות. אותו דבר לגבי האם אתה מוכן לקחת אחריות וליזום יותר. מה זה אומר לקחת אחריות? מה זה אומר ליזום? מה זה אומר יותר? הדוגמה השלישית, האם אתה מוכן להפסיק להישאר בעבודה עד שעות כאלו מאוחרות? זה בקשה שהיא ספציפית. אולי היה אפשר להגיד יותר בבהירות מה השעות, אבל נצא מנקודת הנחה שזה די ברור. אבל היא מנוסחת בלשון שאינה חיובית. אחת הדוגמאות המצחיקות שמרשל מספר עליהן זה שאישה אמרה לבעלה את את הדבר הזה, שיפסיק להישאר בעבודה עד שעות מאוחרות, ביקשה ממנו, והוא באמת עשה מה שהיא אמרה, והוא נרשם לאיזשהו מועדון כושר, ואחרי העבודה הוא היה הולך כל יום למועדון כושר ומגיע בלילה הביתה. כשבעצם מה שהיא רצתה זה שהם יבלו יותר זמן ביחד. רצתה שהוא יגיע הביתה ושהם יצאו, אבל היא לא אמרה את זה, אז הוא עשה מה שהיא ביקשה ממנו, והפסיק להישאר בעבודה עד שעה מאוחרת. הדוגמה האחרונה, אם את מוכנה להגיד לי משהו אחד שאת מעריכה בי, דוגמה לבקשה שהיא גם ספציפית, היא גם חיובית והיא גם אפשרית, היא ברת ביצוע. מניסיוני, הדוגמה הזאת מעוררת לא מעט התנגדויות לפעמים, כי חסר לנו סיפור הרקע, והרבה פעמים הטון או הסיטואציה מכילים בתוכם המון משמעות שאין לנו פה כרגע. אז אם זה נאמר בצורה הבאה, האם את מוכנה להגיד לי משהו אחד שאת מעריכה בי, בלהט ויכוח או באיזושהי אווירה טעונה, אז סביר להניח שזאת פחות בקשה ויותר אמירה שאין שום דבר שאת מעריכה בי, ואת כל הזמן רואה רק את הרע וכו' וכו'. אבל אם לחילופין תחשבו על זוג שיושב על ספסל, בשקיעה, מסתכלים אחד לשני בעיניים, חובקים, ואז הוא אומר לה, אם את מוכנה להגיד משהו אחד שאת מעריכה בי, אז בסיטואציה הזאת אפשר לדמיין קצת יותר טוב איך זה יכול להיות כן בקשה. ושוב, העיקרון פה זה להדגים את שלושת המרכיבים, וחשוב לי מאוד להגיד שבסוף לא המילים או לא הליטוש של המשפט זה הדבר המרכזי, אלא הכוונה. והכוונה היא כוונת החיבור, כוונת הקונקשן, הניסיון למלא את הצרכים שלנו מבלי לפגוע בצרכים של מישהו אחר. אני מציץ פה בשאלות ואני רואה שלמישהו המילה מוכן לא נשמעת טוב, מישהו או מישהי, אז ההמלצה שלי להשתמש במילים שנוח לכם איתם. זה יכול, האם אתה יכול, האם אתה מוכן, בבקשה. פחות קריטי בעיניי מה המילה הספציפית, ואולי אם לא נוח לכם עם מילה ספציפית, יש סיבה טובה עבורכם שלא נוח, אז לא להתאפס למילה הספציפית פה. במקרה, בכל ארבעת המשפטים השתמשתי באותה מילה, אבל בקלות אני יכול לשים פה מילים אחרות. זה דבר שהוא ניתן להחליף אותו. אוקיי. בתחתית אחד מדפי העבודה שלכם יש הבטחה לאיזשהו טיפ שיגדיל את הסיכוי שהצד השני יגיד כן. מה שלמעשה עברנו עד עכשיו, ראינו את שלושת המרכיבים היבשים של בקשה אפקטיבית. אחד זה להבין מה הצורך לפני שאנחנו מבקשים. שתיים זה לתת לעצמנו תשובה על שתי שאלות. שאלה ראשונה זה מה בדיוק אנחנו רוצים שהבן אדם יעשה, והשאלה השנייה עם איזה אנרגיה. ושלוש זה שלושת המרכיבים של בקשה ברורה וספציפית, מנוסחת בלשון חיובית וברת ביצוע. אם חשוב לנו שהצד השני ישתף פעולה, ובטח במצבים שזה מישהו שמערכת היחסים שלנו חשובה לנו איתו, יש לי המלצה מאוד גדולה שלפני שאתם מבקשים את הבקשה, תשתפו במה הצורך המאוד חשוב עבורכם, ואיך הוא יעזור לכם אם הוא יענה לבקשה. כיוון שאם אנחנו לא משתפים בצורך, יכול להיות שהבן אדם יותר קל לו לראות איזה תיק נופל עליו, והוא פחות מבין מאיפה זה הגיע, והוא יותר עסוק בדברים שלו. בעוד שאם אנחנו משתפים בצורך ושמים אותו על השולחן בצורה גלויה, הבן אדם מבין את זה הרבה יותר טוב, ואז הוא יכול לבחור אם להגיד כן או להגיד לא. והדוגמה שיש פה זה בקשה שביקשתי לפני יומיים ממישהו שאני לא מכיר דרך אגב. קיבלתי חדשות מסמכות שעברתי איזשהו שלב במסגרת יום של הרצאות, ושאני הולך לתת הרצאה בפני קהל של כ-400 איש, הרצאה של 9 דקות, משהו בסגנון TED מי שמכיר. ולמרות שיש לי ניסיון לא מועד בהדרכה, מעולם לא עשיתי משהו כזה, וחשוב לי להגיע מאוד מוכן להרצאה הזאת. אז פניתי לאדם מסוים שאני יודע שהוא מומחה בדברים כאלה, ומה שאתם רואים פה זה כמעט אחד לאחד מה שביקשתי ממנו. היה קצת עוד רקע עליי, אבל זה לב הבקשה. וכתבתי לו בשבוע הבא, במקרה שלנו זה עוד כמה שבועות, אבל לצורך הדוגמה, בשבוע הבא אני מעביר הרצאה חדשה, וחשוב לי להיות מוכן היטב לקראתה. זה בעצם השיתוף בצורך, מוכנות להצגה. האם תהיה מוכן לפגוש אותי לחצי שעה בשבוע הקרוב כדי לסייע לי בהכנה? אוקיי, אז יש פה משהו ספציפי. אני מבקש חצי שעה ואני מבקש שזה יקרה בשבוע הקרוב. זה מנוסח בלשון חיובית, וזה משהו שהוא בר ביצוע. אם הבן אדם לא בארץ, אני מוכן גם להיפגש טלפונית או בסקייפ או מה שזה לא יהיה. זה מנוסח כבקשה, ומראש אני יודע שיכול להיות שהתשובה תהיה לא. וזה בסדר מבחינתי, כי אם התשובה תהיה לא, אז אני אחפש את בקשות ב' ג' וד' או דברים אחרים שיעזרו לי בהכנה. אני יכול לשתף שתוך כמה שעות ספורות קיבלתי תשובה מהבחור שהוא באמת נמצא בארצות הברית, אז יהיה לו קשה להיפגש פנים אל פנים, אבל אם אני אשלח לו משהו ראשוני שכבר התחלתי להכין, הוא ישמח מאוד לעבוד איתי על זה ולתת לי קצת מניסיונו. הסיבה שאני מספר את זה, זה לשתף אתכם בכיף. הרבה פעמים אנחנו חושבים על בקשה במועקה, יש פה משחק. יש דברים שחשובים לי, אני מנסה לקדם אותם, יוצר שיתופי פעולה עם אנשים שאני מכיר או לא מכיר, מקבל תשובה כן, שמח וטוב לב ממשיך הלאה, מקבל תשובה לא, מחפש אופציה חלופית. אז להתייחס לזה ככה זה לפעמים אפילו מהנה. אוקיי, אני עובר לשקף הבא, שהוא מתחיל לגעת ולטפל בנקודה החשובה שהבטחתי לחזור אליה, של עם איזה אנרגיה הדברים נעשים. זוכרים, שתי השאלות שאנחנו מבררים עם עצמנו, שאלה ראשונה זה מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה, שאלה שנייה זה עם איזה אנרגיה. ובמטריצה הפשוטה הזאת בעצם יש ארבע אפשרויות. אתם רואים שהציר האנכי זה ציר של עשייה, האם משהו יעשה או לא יעשה, והציר המאוזן זה ציר של אנרגיה או מוטיבציה, האם האנרגיה או מוטיבציה תהיה גבוהה או נמוכה. אז ארבעת האפשרויות הן פשוטות. מישהו נבקש בקשה, נקבל תגובה של משהו יעשה והבן אדם יעשה את זה מרצון, או שיעשה את זה בלי רצון, או שלא יעשה את זה כי הוא לא רוצה, או שלמרות שהוא רוצה לעשות את זה, הוא לא יעשה את זה. ומככה חשיבה שלי, בניסיון לפשט את כל הסיטואציות האפשריות, אני מעריך שחלק גדול מהאנשים, כשהם מבקשים בקשה, או לפני שהם מבקשים את הבקשה, הדבר שהם מקווים שיקרה, זה שהבן אדם יעשה את מה שהם מבקשים. וזה מיוצג פה על ידי שני העיגולים הירוקים, בחלק העליון של הטבלה, בין אם האנרגיה או המוטיבציה גבוהה, ובין אם היא נמוכה, הבן אדם עושה ואנחנו יוצאים מבסוטים. כי גם אם הוא פחות רוצה, אין מה לעשות. אמרנו כבר שהחיים לא פיקניק ולא תמיד עושים מה שרוצים. גם אנחנו לא תמיד עושים מה שרוצים. אז אני מזמין אתכם להסתכל על הדברים בצורה טיפה שונה כרגע. ובתקשורת מקרבת, מה שאני מקווה שיקרה, זה אחד משני מצבים. אני מקווה שהבן אדם יעשה וירצה. זאת אומרת שהוא יענה בחיוב לבקשה שלי ושיקרה מה שאני רוצה שיקרה, אבל שזה יקרה מכל הלב, שהוא ממש ירצה לעשות את זה. זה מצב של win-win מבחינתי. הוא גם יהנה מהנתינה שלו אליי. המצב הבא שאני מקווה שיקרה, אם אני מגיע ממקום של בקשה, ועוד מעט נדבר על מה זה מקום שלא של בקשה, זה שאם הבן אדם לא רוצה, אני מעדיף שהוא לא יעשה מאשר שהוא יעשה. וזה יכול להיות שלחלקכם זה קצת פורץ דרך או תמוה. למצב הזה אני קורא no deal. ואני מעדיף או win-win או no deal, שלא תהיה עסקה. דרך אגב, לא עושה ולא רוצה, אני לא מוטרד יותר מדי, כי אני יודע שאני יכול לבקש ממנו משהו אחר, או להשיג את הצורך באמצעים אחרים או דרך אנשים אחרים. אני מעדיף את שני המצבים האלה מהמצב של עושה ולא רוצה, שהוא מצב של win-lose. אני ה-win כי קיבלתי את מה שרציתי, והוא lose כי הוא עושה את זה בלי רצון. והסיבה שזה win-lose זה שנשארים מתענים במערכת שהם כנראה יפגשו אותנו בשלב יותר מאוחר בצורה כזאת או אחרת. אחד ושתיים, אם מאוד חשוב לי שהצרכים של הצד השני גם כן יבואו לידי ביטוי ויתמלאו, אז פה יש פגיעה בהם. עכשיו, מה עם כל אותן סיטואציות, נניח שאנחנו עייפים בלילה ורוצים כבר ללכת לישון והילדים רוצים להמשיך לשחק, או שבעבודה יש משהו מאוד חשוב לקדם ומתבחבשים איתו ולא מצליחים להגיע להסכמה וכו' וכו' וכו'. שאלה מצוינת. גם אני חי בעולמות האלה עם כל האילוצים, ולא בטוח שכל סיטואציה זה סיטואציה שבקשה זה הדבר הכי מתאים לסיטואציה הזאת. איך יודעים אם זה מתאים או לא? האם אנחנו מוכנים לקבל לא כתשובה? אם אנחנו לא מוכנים לקבל לא כתשובה, כנראה שעדיף שננקוט באיזושהי דרך אחרת. איפשהו ראיתי אחד הפרסומים של מרשל רוזנברג, ראיתי את תפילת המבקש, שככה נורא אהבתי את זה, ואני רוצה לשתף אתכם בתפילה הזאת שיש לה שלושה חלקים, והיא בעצם מסכמת את מה שראינו במטריצת התגובות האפשריות לבקשה. אז התפילה הולכת ככה: אנא הענו לבקשתי רק אם אינכם עושים זאת מתוך תחושת חובה או חוסר ברירה, אינכם עושים זאת מתוך בושה, אשמה, חשש מעונש או ציפייה לפרס, כי אני מבין שבשני המצבים האלה, מצב א' ומצב ב', לא רק שהצד השני ישלם מחיר, הוא ישלם מחיר כנראה בטווח הקצר, אבל אני ישלם מחיר בטווח הבינוני והארוך, ומערכת היחסים תשלם מחיר. ולכן אני מעדיף לקבל לא, אם זה המצב, ואני מקווה שאנשים מרגישים איתי מספיק בנוח, ושהקשר בינינו מספיק חזק, כדי להגיד לי לא, אם זה מה שהם רוצים להגיד לי. בסעיף ג', אנא ענו לבקשתי, רק אם זה יהפוך גם את חייכם לנפלאים יותר. זאת אומרת, שאני בוחר להגיד כן לבקשה, זה לא רק כי מתחשק לי לתת או כי אני עושה טובה למישהו, באותו רגע זה משרת צורך חשוב מאוד שלי, שחלקכם הזכרתם אותו בתגובות ששלחתם לי בסשן הזה, וזה יכול להיות צורך שקשור למשמעות, צורך שקשור לנתינה, צורך שקשור לפרגון, לתמיכה, לאלף ואחד דברים, ואז זה הופך גם את החיים שלי לנפלאים יותר. אוקיי. אני מרפרש קצת את השאלות, לראות אם יש משהו חדש שנכנס, ואפשר להמשיך הלאה. אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני רוצה להציע לכם כלי נחמד, כלי הברווזומטר, כתבתי עליו גם במייל האחרון, אלו מכם שיצא להם לקרוא אותו. וקודם, מאיפה הדוגמה הגיעה? מרשל מתאר את תהליך הקבלה והנתינה של תקשורת מקרבת, קבלה ונתינה מהלב ומבחירה. הדוגמה שאוהב להשתמש בה זה דוגמה של ילד שמאכיל ברווז. בדוגמה הזאת הילד נותן לברווז מזון, הברווז מקבל את המזון מהילד, וכשהברווז אוכל הילד מתמוגג מנחת, מאושר, אין דבר יותר כיף לו בעולם באותו רגע. ובסיטואציה הזאת הגבולות בין הצד שנותן לצד שמקבל מתשתשים, ולא ברור מי זה מי, כי בעצם שניהם זה גם וגם. ועל הדוגמה הזאת יש את הכלי של הברווזומטר, או במילים אחרות מד החשק, שניתן להשתמש בו בכמה צורות שונות. לדוגמה, אם אני מבקש ויש משהו שאני רוצה שמישהו יעשה, אני יכול לבדוק איתו בסולם של 1 עד 10, אני יכול להגיד ככה, בסולם של 1 עד 10, כמה מתחשק לך לעשות את מה שאני מבקש כרגע. ואם הוא יגיד לי משהו שמתחת ל-8 נניח, אז אני אגיד אוקיי, תודה על הכנות ואני כבר אסתדר, אני אמצא דרך אחרת לעשות את זה. אני לא אגיד את זה בכעס, או אני לא אגיד את זה בטרוניה, אני אגיד את זה כי באמת חשוב לי שזה יבוא אצלו משמחה ומרצון מלא. ואם זה לא מגיע ממקום כזה, אז אולי יש דברים יותר חשובים בחיים שלו כרגע. דוגמה נוספת לשימוש, זה אם מישהו מבקש ממני בקשה. שלא בטוח שזה הדבר שהכי מתחשק לי לעשות כרגע. מה שאני יכול לבדוק איתו זה בסולם של 1 עד 10 על הברווזומטר, כמה חשוב לך שאני אעשה את זה עכשיו. אם יש שם משהו מאוד דחוף, מאוד קריטי, מאוד חשוב, שצריך להתבצע עכשיו, יכול להיות שזה יעלה לי את המוטיבציה, כי אני פתאום יבין את הדחיפות שלו, ואז אני ארצה לעשות את זה עכשיו, כי הצד השני חשוב לי, כי אני כן רוצה לסייע. מצד שני, יכול להיות שזה לא קריטי שזה יקרה עכשיו, ולצד השני אין בעיה שזה יקרה גם בעוד שעתיים או בעוד יומיים, ואז הכל מצוין, כי אני יכול להמשיך בעיסוקיי כרגע, בלי לסרב ובלי לפגוע בצד השני, ולעזור לצד השני למלא את הצרכים שלו במועד קצת יותר מאוחר. אז הבדיקה הזאת של כמה חשק או כמה זה דחוף חשוב, היא בדיקה מאוד חשובה, שכשיש אמון במערכת היחסים, אפשר לעשות אותה, מומלץ לעשות אותה. במפגש הבא נדבר מה קורה בסיטואציות שבהן יש פחות אמון. שימוש נוסף שאני ממליץ לעשות, ונניח, תחשבו על סיטואציה שבהם אנשים רוצים לעשות דברים שונים ברגע נתון. לדוגמה, החלטה עסקית מסוימת בחברה או בני זוג שלמישהו בא לצאת לסרט ולמישהו לא בא לצאת לסרט. אז אפשר לעשות איזושהי בדיקה הדדית של עד כמה בא לך או לא בא לך לעשות את הדבר הזה. ואם מישהו נמצא גבוה מאוד או נמוך מאוד על הסקאלה, ומישהו אחר נמצא במקום בינוני, זאת אומרת, הוא די אדיש לזה, ואולי זה לא הדבר הכי מתחשק לו, אבל זה גם לא הכי מפריע לו, אז נפתחת פה אפשרות לגמישות. מצד שני, אם שני הצדדים באיזשהו מקום קיצוני, זו הזדמנות מצוינת לנהל דיאלוג ולנסות להבין איך אפשר להתפתח מפה הלאה. אני מאיץ קצת את הקצב, כי נשארו לנו דקות ספורות, וכן חשוב לי להספיק עוד כמה דברים. אז עכשיו נשאלת השאלה, שאני בטוח שחלקכם כבר שואלים אותה הרבה מאוד זמן, והבטחתי שאני אגיע אליה באיזשהו שלב, של הכל טוב ויפה, אחלה תיאוריה, אבל מה אם אני לא מוכן לקבל לא? לדוגמה, מה אם אני לא רואה דרך אחרת? אני רואה רק את דרך א' ולא רואה את ב' ג' וד'. מה אם כל הזמן אני מוותר וכבר נמאס לי? מה אם הצורך מאוד דחוף? לדוגמה, אן שואלת לגבי ילדים. האם כל זה רלוונטי גם לגבי עזרת ילדים בבית או במשימות בעבודה? לבקש מהם רק שמתחשק להם? הם ילכו לישון מתי שבא להם? איפה הגבולות? ומה אם אין זמן לדיאלוג? לפעמים יש צלצול בבית הספר, או מסתיימת פגישה בעבודה, ורצים כבר לדבר הבא, ולא תמיד יש את כל הזמן שבעולם להקדיש לדברים האלה. אז מה שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, אני אגיד את זה בקיצור, ואולי נרחיב על זה קצת במפגש הבא, זה שבקשה היא רק צורת תקשורת אחת, שמנסה להניע לפעולה ומנסה לעזור לנו למלא צרכים. והיא אחת ולא יחידה. יש צורות תקשורת נוספות. יש דרישות, יש הוראות, יש משאלות, ואני בטוח שיש עוד כמה דברים שלא רשומים פה על הלוח. אז במצבים שבהם אנחנו לא מוכנים לקבל לא כתשובה, כדאי לנו לעשות אחד משני דברים. או לעשות איזשהו בדק בית פנימי ולראות אם אנחנו קצת מבולבלים או נעולים או מסתכלים על הסיטואציה בצורה מוגבלת, ובעצם יש דרך אחרת שבסופו של דבר תהיה יותר אפקטיבית להסתכל על זה, או שאולי באמת אנחנו באיזושהי סיטואציה שבה אנחנו מעדיפים לא לקבל לא. וזו סיטואציה לגיטימית. כשהשעה מאוחרת בערב וכשמשהו צריך, ילדים נניח צריכים ללכת לישון, או בדוגמה אחרת, כמנהל אני מחר צריך לשלוח איזשהו דוח למנהל אחר, יותר בכיר, וכדי לכתוב את הדוח אני צריך דוחות ביניים מאנשים שכפופים לי. אז זה לא שעכשיו אני מנהל שיחה ארוכה עם כל אחד מהצדדים, אם יש לו חשק או אין לו חשק, אני צריך את הדוח הזה, או חשוב לי שעכשיו הטלוויזיה תחבב וילדים יוכלו לישון. בסיטואציות האלה ייתכן שהדבר שיותר מתאים זאת הוראה. וזה בסדר גמור. ויהיה מקומות נוספים לבקשות או לדיאלוגים יותר עמוקים או להתחשבות בצרכים של כולם. כרגע יש איזשהו צורך שהוא בעדיפות, לא בגלל שלא מחשיבים אנשים אחרים, אלא בגלל שזה המצב. הדבר היותר בעייתי בעיניי שאני ממליץ להימנע ממנו, זה לקוות ללכת בטוב ולבקש משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל עבורו לא כתשובה, ואז כשמישהו אומר לנו לא, אז להגיד לו, אז תעשה את זה בכל זאת. אין דבר, מעטים הדברים שיותר מתסכלים מזה, או שאפילו פוגעים באמון ובמערכת היחסים. וההמלצה זה שנהיה מאוד מאוד ברורים איפה אנחנו במצב של בקשה, ואיפה אנחנו במצב אחר שאולי של הוראה, ופשוט לקחת על זה אחריות. זה לא פחות טוב, זה לא יותר טוב, זה פשוט צורות תקשורת אחרות שמניעות לפעולה. אם כל הזמן, כל התקשורת שלנו עם אנשים אחרים היא רק הוראות, כנראה שמשהו יכול להשתפר. זה לא משהו הכי בריא בעיניי, אבל אם יש איזשהו איזון, וחלק מהזמן זה בקשות וקשת ודיאלוג, וחלק מהזמן זה גבולות והוראות והנחיות, אז לפחות לטעמי, זה בסדר. כל עוד יודעים מתי זה מה, וזה ברור לכל הצדדים. אוקיי. לפני כשעה, הצגתי את השקף הזה, שלבקש זה בעצם להיות נדיב, לתת למישהו הזדמנות להשאיר את חיינו, ולהיות מוכנים לקבל ממנו. והתוספת שאני מוסיף לשקף הזה עכשיו, אחרי השקפים האחרונים שעברנו, שזה גם להיות מוכנים לקבל ממנו לא, מבלי לשפוט אותו או לכעוס עליו. כי אם ביקשנו משהו ממישהו וקיבלנו תשובה שלילית, ואז בין אם אנחנו אומרים את זה בכל רם, או בין אם אנחנו רק חושבים את זה בלב, אנחנו שופטים אותו, כועסים עליו, מאשימים אותו, זאת האינדיקציה הכי חזקה שבעצם לא באמת ביקשנו משהו, אלא הייתה לנו ציפייה או דרישה, ועכשיו תגובת הלא שקיבלנו מעוררת לא מעט דברים בסיטואציה. אז אנחנו ממש 3 דקות לסיום. ואני רוצה להזמין אתכם לקראת סיום, לבקש מכם, לימדו אותי שדוגמה אישית היא חשובה מאוד, ושצריך לא רק לדבר על הדברים, אלא גם לעשות אותם. אז אני רוצה לבקש מכם 3 דברים. עכשיו אתם כבר יודעים, למדנו, שאתם לא חייבים לענות בחיוב. אתם יכולים להחליט שלא בא לכם, או שאתם לא עושים. מאוד חשוב לי שתקשיבו לבקשה, תעשו בדיקה פנימית עם עצמכם כמה בא לכם לעשות אותה, לפי הברווזומטר או לפי דברים אחרים. ואם בא לכם לעשות אותה, לעשות אותה. ואם לא בא לכם לעשות אותה, לא לעשות אותה. ואולי ללמוד קצת מהדרך למה לא בא לכם אולי, או איזה צורך שלכם נפגע. אז הבקשה הראשונה זה לשלוח משוב להרצאה הזאת שהייתה עכשיו לשעה וחצי, או דרך האתר, יש לכם הוראות חיבור בדף שממנו התחברתם לשיחה, או דרך הפייסבוק, אלו מכם שעובדים עם הפייסבוק, הערוץ פחות משנה עבורי. למה חשוב לי לקבל מכם משוב? מכמה סיבות. ראשית, זה משהו שיתרום מאוד להתפתחות שלי, המקצועית, ולהבין מה עובר טוב יותר, מה עובר טוב פחות ובאיזה צורה. שנית, האינטראקציה איתכם חשובה לי מאוד, כיוון שבשיחה הזאת אני יחסית עיוור, ומעבר למעט הערות או שאלות או תגובות, אני פחות מרגיש את רוב הקהל. אז במשוב שאתם שולחים תנסו להתייחס ספציפית לאם קיבלתם ערך ואיזה, מה היה משמעותי עבורכם, איך ניתן לשפר את הדברים, וגם בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים את הנושא הזה ביום ראשון הבא, מה הייתם רוצים לקבל במפגש הבא? זאת בקשה ראשונה. בקשה שנייה זה ביומיים הקרובים, ובכוונה אני כותב ביומיים הקרובים, בקשו לפחות 10 בקשות מאנשים שונים. פשוט תתחילו לתרגל את שריר הבקשות. גם אם התשובה תהיה לא, זה לא חייב להיות בקשות מאוד מאוד גדולות או עמוקות שהכי קשה לכם. זה יכול להיות בקשה כמו הבקשה שביקשתי מאותו מרצה מיומן. כשאתם עושים את זה, תראו אם אתם נהנים מהמשחק הזה. יש פה איזשהו משחק. זה משחק במרכאות, כי זה עבור צרכים שחשובים לכם. זה לא סתם משהו מניפולטיבי על אנשים אחרים. פשוט יותר בכלילות. והדרך לעשות, ליהנות ולעשות זה יותר בכלילות, זה פשוט לגלות סקרנות. תתייחסו לזה כתהליך למידה. תנסו ליישם את העקרונות שהוצגו פה. תראו מה קורה, תראו איך זה משפיע על אחרים. אנחנו יודעים שבמפגש הבא נדבר על מה קורה אם אנחנו מקבלים לא כתגובה. אז סקרנות. תנסו לנתק את עצמכם מהתשובה שתקבלו ויותר להיות בתהליך. זאת הבקשה השנייה. והבקשה השלישית, אני מאוד הייתי רוצה שבמהלך השבוע תהיה אינטראקציה בין אנשים, כי אני מאמין מאוד שזו דרך חזקה ואפקטיבית ללמידה. הדרך שאני מציע לאינטראקציה זה דרך שיתופים באתר. חשוב לי שזה יהיה באתר, כי לא כולם עובדים או נמצאים בפייסבוק, ולאתר יש גישה לכולם. אז תוך כדי השבוע, ביקשתם בקשה וקיבלתם תשובה חיובית ואתם מבסוטים, תכתבו על זה איזה מילה שתיים. קיבלתם לא ואתם מרגישים תקועים, לא יודעים מה לעשות עם זה, תשתפו באתגר הזה. כל דבר נוסף שבא לכם, תכתבו. זה חשוב, כי אז אנשים אחרים שחווים כנראה דברים דומים רואים את זה ולומדים מכם. שתיים, זה אומר שאתם בתהליך למידה פעיל ולא סביל, לא רק צופים. לא הייתם בהרצאה, הולכים לחיים וחוזרים בשבוע הבא במקרה הטוב להרצאה נוספת, אלא אתם בלמידה וביישום בשטח. ושלוש, זאת תהיה הזדמנות עבורי, ואולי בחלק מהמקרים אני אוכל קצת להכווין, קצת להדריך, קצת לשתף בדעתי, קצת לשתף מניסיוני, ואולי זה גם יעזור לכם תוך כדי השבוע עוד לפני המפגש הבא. אז יש פה שלוש בקשות לשיפוטכם, האם הם עונים על הקריטריונים של ברורות, מנוסחות בלשון חיובית וברות ביצוע, ואם כן, אז לבחירתכם, אם לעשות אותם או לא. ולסיום, אני ממליץ לכם להישאר 2-3 דקות לאחר ההרצאה הזאת ולסכם לעצמכם נקודות ולמידות משמעותיות, הצהרות או פעולות לביצוע ודברים נוספים. מניסיון אני יכול להגיד, השעה מאוחרת עכשיו, מסתיים יום ראשון. מי שהולך לישון מיד ולא עוטף לעצמו את הסשן הזה בצורה מסוימת, סבירות מאוד גבוהה שמחר כבר קמים למרוץ של היום הבא, ומכוח האינרציה הדברים ככה נשכחים. אז אם אתם מצליחים לסמן לעצמכם משהו אחד, שניים, שלושה דברים משמעותיים שאתם לוקחים מפה, אני חושב שהרווח שלכם עוד יותר גדול, ואתם משפרים בצורה משמעותית את הלמידה שלכם מהמפגש הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה. נהניתי מאוד. מפעם לפעם אני יותר נהנה. הרגשתי אפילו פחות לחוד ויותר נוח להתייחס לשאלות ולהערות שעלו. בתחושה שלי הדברים היו טיפה יותר אינטראקטיביים. הקפדתי לא להגיד את המילים שווה התייחסות. אני מקווה שעמדתי בזה. אם יש משהו שאמרתי ונפגעתי ממנו, אני אשמח, או שאתם רוצים להעיר את תשומת ליבי, גם אם לא נפגעתם, אני אשמח מאוד לקבל על זה תגובה. ואני מזמין אתכם, אם השיחה מצאה חן בעיניכם, אם אתם רואים בערך, היתרון הגדול של השיחות האלה שהן מוקלטות. אז אני מזמין אתכם גם להקשיב לשוב, עד הפעם הבאה שניפגש ביום ראשון הבא. ומעבר לזה, אם אתם רוצים, להזמין חברים נוספים שלכם, שגם אם הם לא היו היום בשיחה הם עדיין יכולים להירשם ולקבל גישה להקלטה, לשמוע את זה עד המפגש הבא, ואז להגיע למפגש הבא, כולל תרגול באישור קו עם כולנו. עד כאן. תודה רבה לכולם, ערב טוב, חיים מלאים והרבה בקשות אפקטיביות ומשמחות לתת ולקבל. להתראות.